שלום וברכה. בשני השיעורים הקודמים עסקנו בשאלת חזרה מפעילות מבצעית בשבת, דהיינו באדם שיוצא בשבת לצורך של פיקוח נפש, האם ובאילו תנאים מותר לו לחזור למקומו, כאשר השאלה המרכזית היא, מהם הגבולות של ההיתר של נמצאת המחשידן לעתיד לבוא, החשש, שמא אם לא נתיר לו לחזור עתה למקומו, הוא לא יוכל, או לעתיד לבוא, לא ירצה לצאת להצלת נפשות, לא ירצה לצאת לפעילות מבצעית. את שני השיעורים הבאים נקדיש בעזרת השם לסוגיה קרובה מאוד, הייתי אומר מן הצד השני של המתרס, צידו השני של המטבע, דהיינו לשאלה האם ובאילו תנאים מותר לאדם להכניס את עצמו למצב שבו יצטרך לחלל שבת לצורך פיקוח נפש. גם כאן מדובר על שאלה שמתעוררת לא פעם בתחומי הרפואה, ואף על פי כן אנחנו נתמקד בנושא שקשור להלכות צבא. סוגיה עצמה, סוגיה מאוד מאוד רחבה, מקורות רבים מאוד מצויים בסוגיה הזאת ורבות נכתב ונאמר עליה. בעזרת השם כאמור נקדיש לסוגיה הזאת שני שיעורים, את השיעור הזה ואת השיעור הבא. בשיעור היום נדון בעיקר בכל מה שקשור לפעולה אקטיבית שגורמת לחילול שבת. אדם במהלך ימות השבוע מבצע איזשהו מעשה שבסופו של דבר יוביל אותו לחילול שבת, כמובן לחילול שבת מפני פיקוח נפש, והשאלה האם המעשה הזה מותר או אסור. בשיעור הבא, בעזרת השם, נדבר על אדם שעושה פעולה כזאת לא באמצע השבוע, אלא בשבת עצמה. אדם עושה בשבת איזושהי פעולה שההשלכה שלה בעוד כמה שעות בתוך השבת תהיה שיהיה צורך לחלל שבת מפני פיקוח נפש. וכן בשיעור הבא נדון בשאלה מהותית או אולי מעשית אפילו יותר, והיא השאלה של אדם שלא עושה מעשה אקטיבי שיגרום חילול שבת, אלא שבאופן פסיבי ההתנהגות שלו גורמת למצב שבו יצטרכו לחלל שבת. והדוגמה כמובן השכיחה ביותר, הן לגבי חיילים, הן לגבי רופאים, רופא או חייל שמתחיל את השבת בבית, כאשר הוא יודע שמן הסתם יקראו לו אל היחידה הצבאית שלו, יקראו לו אל בית החולים בשבת, האם מותר לו להתחיל את השבת בבית, כאשר הוא יודע שהוא יצטרך בהמשך לחלל את השבת מפני מכוח נפש. אז זאת כאמור בעזרת השם בשיעור הבא. בשיעור היום נדבר על מעשים אקטיביים, פעולות אקטיביות שאדם עושה במהלך השבוע ועלולות בסופו של דבר לגרום לו צורך לחלל שבת. הסוגיה הבסיסית שעוסקת בנושא הזה היא הסוגיה במסכת שבת בדף י' עמוד א'. תנו רבנן, אין מפליגים בספינה פחות משלושה ימים קודם לשבת. במה דברים אמורים לדבר הרשות? אבל לדבר מצווה שפיר דם. קובעת הברייתא שיש איסור לצאת להפלגה שלושה ימים קודם לשבת. בשלושת הימים הסמוכים לשבת דיינו החל מיום חמישי. לפני יום חמישי מותר לצאת להפלגה. עוד מוסיפה הברייתא, במה דברים אמורים לדבר הרשות. אבל לדבר מצווה שפיר דמי, כלומר כל האיסור הזה לצאת להפלגה החל מיום חמישי, משלושת הימים הסמוכים לשבת, כל האיסור הזה נאמר אך ורק לדבר רשות, אבל לדבר מצווה, משמע מפשטו דברי הברייתא, שמותר לצאת אפילו בערב שבת. מה טעם האיסור להפליג בספינה לקראת השבת? מדוע הדבר הזה נאסר? מצאנו בעניין הזה דעות רבות מאוד בין הראשונים. כבר הריף שם מביא את מחלוקת בין המפרשים, מדוע אסור לצאת להפלגה? הדעה הראשונה שמצטט הריף היא משום גזרת תחומין גזרו בה. הריף עושה את החשבון, האם ספינה ששטה בים נחשבת כנמצאת בתוך התחום או מחוץ לתחום, או דבר קשור לגובה הספינה, אבל ככה או ככה מביא הריף שיש שפרשו שהאיסור לצאת להפלגה הוא משום שמי שנמצא על הספינה בעצם יוצא אל מחוץ לתחום במהלך השבת, ולכן הדבר הזה אסור. הריף כותב שזה טעם הפריחה, אי אפשר להסביר את הברייתא על פי הפירוש הזה, ולכן מציע הריף, אלא היינו טעם הדעין מפליגים בספינה פחות משלושה ימים קודם השבת, משום ביטול מצוות עונג שבת. מסביר הריף, דכל שלושה ימים הוויה להו שינוי וסת משום נענוע הספינה, כי דכתיב בהו יחוגו וינוע כשיקור, ולא יחלי למעבד עונג שבת. הריף מתייחס כאן כנראה לתופעה המוכרת לנו, תופעת המחלת הים, והריף אומר, אדם שיוצא להפלגה שלושה ימים קודם השבת, יש סיכוי מאוד מאוד גבוה לחלות במחלת ים, ואם כן, לא יוכל לענג את השבת, לא יוכל ליהנות בשבת, כל השבת רק יקי וירגיש רע. אם הוא יוצא מבעוד מועד, וכבר עברו עליו כמה ימים בים עוד לפני השבת, עד השבת מן הסתם הוא יירגע, שינוי הווסת שמדבר עליו הריף כבר יירגע, וממילא הוא יוכל לענג את השבת כמו שצריך. מסביר הריף, ולאחר שלושת הימים, הב ילו נייך, ובא עם מייחלה, כלומר אפשר כבר לנוח, אפשר לאכול בנחת, ולקיים מצוות עונג שבת. מוסיף הריף שהיות שכל האיסור כאן הוא משום עונג שבת, לדבר מצווה שרי, משום דפטירי ממצוות עונג, דאמר מר העוסק במצווה, פטור מן המצווה. כלומר, מי שיוצא לדבר מצווה, אמנם יכול להיות שלא כל כך יוכל להנג את השבת, הוא ירגיש לא טוב, אבל היות שיצא לדבר מצווה, העוסק במצווה פטור מן המצווה, הוא עוסק במצווה אחת, הולך להפליג לצורך איזושהי מצווה, ללמד תורה, לפדות שבועים וכן הלאה וכן הלאה, ולכן העוסק במצווה הזאת פטור מן המצווה של עונג שבת. אם כן דעת הריף, האיסור להפליג שלושה ימים קודם השבת לא קשור בכלל לחילול שבת, אלא קשור לפגיעה בעונג שבת כתוצאה מהרגשה לא טובה במהלך השייט בספינה. הראש שם מצטט את אותה דעה שהריף דחה, הדעה שהדבר הזה קשור ליציאה מחוץ לתחום, קשר את זה למחלוקת בין בית הלל לבין בית שמאי לגבי שביתת כלים, ובאמת מסקנת הראש שלכאורה כל האיסור הזה לצאת להפלגה שלושה ימים קודם השבת, נאמר דווקא לדעת בית שמאי שאוסרים על שביתת כלים, לדעת בית הלל יש מקום להקל. גישה אחרת לגמרי לגבי כל האיסור היא דעת התוספות בעירובין בדף פם ג', כלומר לא באותה סוגיה בשבת בדף י' ת', אלא בעירובין בדף פם ג', ושם כותבים התוספות, מביאים את פירוש הרצווה, משום דדמי לשת בנהר, ואסור גזרה שמה יעשה חבית של שייטין. כידוע אסור לצאת לשחייה בשבת, ואסור גם להפליג בשבת מחשש שמה יתקן חבית של שייטין, מחשש שמה יתקן איזושהי רבסודה מאולתרת כזאת, והדבר הזה אסור, ולכן אסרו חכמים לצאת להפלגה גם בימים שלפני השבת, כדי שלא יימצא האדם ש... הוא נמצא במים בשבת, וכל מי שנמצא במים בשבת גזרו לגביו את אותה גזרה של שמה יעשה חבית של שייטים. אם כן, על פי כל הפירושים הללו שהזכרנו, על פי פירוש הריף, על פי פירוש הריף דוחה שמדובר על עניין של תחומין, על פי פירוש התוספות שהדבר קשור לעשיית חבית של שייטים, אין לנו כאן התייחסות מפורשת. הסוגיה הזאת לא כל כך קשורה לענייננו ולשאלה האם מותר לעשות איזושהי פעולה במהלך ימות השבוע, פעולה שתגרום בסופו של דבר לחילול שבת. אבל בראשונים כאן מצאנו גם פירוש אחר, והוא פירושו של בעל המאור. כותב בעל המאור על אותה סוגיה בשבת, ולי נראה טעם אחר. דחול הוא מקום סכנה הוא. כלומר, ההפלגה, היציאה אל הים, יציאה אל מקום סכנה. כמובן, מי שיוצא אל מקום סכנה, יידרש לבצע פעולות שונות מפני הסכנה. מפני פיקוח נפש. ואם כן מסביר בעל המאור, וכל שלושה ימים קודם לשבת, כמי שבת המקרי, ונראה כמתנה לדחות את השבת, מפני שאין דבר שעומד לפני פיקוח נפש. מסביר בעל המאור, מי שיוצא להפלגה בימים הסמוכים לשבת, נראה כמתנה לחלל את השבת. חס ושלום, הוא לא יחלל שבת. הוא יעשה מלאכות בשבת מפני פיקוח נפש. אבל היות שהוא בכוונה תחילה מכניס את עצמו לאותו מצב שבו הוא ייאלץ לעשות מלאכות מפני פיקוח נפש, הרי שהדבר הזה מוגדר כמתנה לדחות את השבת, מתנה לחלל את השבת, ולכן הדבר הזה אסור. בעל המאור גם הוסיף ומסביר על פי דרכו מה ההבדל בין תחילת השבוע לבין סוף השבוע. מי שיוצא בתחילת השבוע לא נראה כמתנה לחלל את השבת. אדם ביום ראשון, ביום שני, שבת עוד רחוקה, ולכן אין כאן התניה שהוא מחלל שבת. לעומת זאת, מי שיוצא בשלושת הימים הסמוכים לשבת, הרי שהוא ממש נראה כמתנה לחלל את השבת, ולכן הדבר הזה אסור. הוא מסיים בעל המאור, והוא הדין להפריש במדברות, וכל מקום סכנה שאדם עתיד לחלל בו את השבת. במילים פשוטות, טוען בעל המאור, האם מותר לאדם לבצע במהלך השבוע פעולה שתוביל אותו בסופו של דבר לחילול שבת מפני פיקוח נפש, קובע בעל המאור, תלוי מתי. אם אנחנו מדברים על תחילת השבוע, על ימות השבוע הראשונים, הדבר הזה מותר, כי אנחנו עדיין לא באזור, אנחנו עדיין לא בתחום של השבת, ולכן הדבר הזה מותר. לעומת זאת, אם אנחנו בשלושת הימים שהם כמי שבתה, אם אנחנו כבר קרובים לשבת, הרי שכאן יש לאסור את הדבר הזה, משום שנראה כמתנה לחלל את השבת. מניין שאב בעל המאור את האיסור הזה? מניין לנו בכלל שיש פעולה כזאת שאסורה, נראה כמתנה לחלל את השבת? הדבר הזה לא כל כך ברור, ויש קטע מעניין בקהילות יעקב של הסטייפלר, הרב קנייבסקי, על מסכת שבת, על אותה הסוגיה בסימן תתוו, והוא מסביר שעל כורחנו ונראה דדעת בעל המאור זל, דדבר זה, דגורם שיצטרך לחלל את השבת מחמת פיקוח נפש, אינו אסור אלא מדרבנן. כלומר, באמת בעל המאור לא מדבר כאן על איסור תורה גמור שנראה כמתנה לחלל את השבת, אלא בהכרח זהו רק איסור דרבנן. ושתי ראיות מביא הסטייפלר לנקודה הזאת, שתי ראיות מגוף הברייתא. ראיה ראשונה לגבי עצם ההלכה שמחדש בעל המאור, מה בעצם ההבדל בין תחילת השבוע לבין סוף השבוע? הרי סוף סוף, אם הוא מכניס את עצמו למצב שהוא ייאלץ לחלל שבת משום פיקוח נפש, הרי שהוא נראה כמתנה לחלל את השבת. ולכן, אומר הסטייפלר, כנראה מדובר רק על איסור דרבנן, וממילא חכמים הקלו בימים שבתחילת השבוע, והחמירו רק בימים הסמוכים לשבת. זו הם כן הוכחה ראשונה, הוכחה שנייה מהמשך הברייתא, שהזכרנו מקודם, ואם היה לדבר מצווה, מותר. כלומר, אם אדם יש לו איזשהו צורך מצווה, מותר לו לצאת לדרך, אף על פי שהוא ייאלץ בסופו של דבר לחלל את השבת מפני פיקוח נפש. שוב, מסביר הסטייפלר מה הנקודה. הנקודה היא שמדובר כאן על איסור מדרבנן בלבד, ואם מדובר על איסור שהוא מדרבנן, הרי שלצורך מצווה הקלו בו והתירו לצאת לדרך, אף על פי שבסופו של דבר ייגרם חילול שבת מפני פיקוח נפש. אם כן, החידוש הזה של בעל המאור הוא החידוש הבסיסי, המרכזי, שעומד ביסוד כל הדיונים בשאלה שלנו, האם מותר לבצע פעולה במהלך ימות השבוע שתוביל בסופו של דבר לחילול שבת. האם החידוש הזה של בעל המאור נפסק להלכה? בעניין הזה ישנה תשובה מרכזית אחת, גם היא של אחד מרבותינו הראשונים, הריבש, רבי יצחק בר ששת, מאחרוני הראשונים, תלמידו של הרן או בנוניסים. והריבש בתשובתו דן בשאלה שהייתה מאוד מאוד מעשית בימיהם, השאלה שבה מסיים גם בעל המאור, יציאה למסעות ארוכים, למסעות במדבר. המסעות האלה כמעט תמיד היו כרוכים בחילול שבת, השיירות לא היו עוצרות באמצע השבת אלא ממשיכות בדרך, וממילא עבור כל סוחר יהודי שהיה צריך לצאת לאותם מסעות ארוכים, נשאלה השאלה האם מותר להצטרף למסע שבסופו של דבר יהיה כרוך בחילול שבת מפני פיקוח נפש. נשאל אם כן הריבש, אם מותר לצאת בשיירה עם אורחת ישמעאלים במדבר הגדול והנורא, והכל יודעים שצריכים לחלל שבת בפרהסיה, לרקור וללכת בשיירה, כי מפני הסכנה לא יוכלו לעכב שם במדבר לבדם. כלומר, היות שיש סכנה של פיקוח נפש להישאר במדבר, אין ברירה אלא להמשיך וללכת עם השיירה, ונמצא אם כן שמי שיוצא עם השיירה יודע בוודאות שהוא יבוא בסופו של דבר לידי חילול שבת, הוא לא יוכל להישאר במדבר. עונה הריבש, ואני ישבתי, וזו לשון תשובתי, דבר זה מתורת הריף והרמב״ם לא למדנו, אבל מתורת הרב זרחיה הלוי בעל המאור למדנו. כן, מצטט הריבש את הסוגיה שראינו כרגע, מצטט את מחלוקת הראשונים, ובאמת אומר, הריף והרמב״ם מפרשים את כל הברייתא על הפלגה וספינה בעניין אחר לגמרי, אבל בעל המאור מפרש את הברייתא כנוגעת לענייננו, וקובע שמי שיוצא בימים שלפני השבת, כלומר, מי שיוצא בתחילת השבוע, אין עם זה בעיה, אף על פי שיגיע בסופו של דבר לחילול שבת. מסביר הריבש, ולפי זה כל שיוצא מן היישוב לשיירה במדברות ביום ראשון ויום שני ויום שלישי, מותר. לפי שאלו השלושה ימים מן השבוע, כלומר ימים ראשון, שני ושלישי, מתייחסים לשבת שעברה, ונקראים בתר שבתה. ואין לו להימנע מלצאת מחמת שבת הבאה, שאז אם יראה לו סכנה ויצטרך לחללו מפני פיקוח נפש, מותר ואין כאן חילול. כלומר, סוף סוף הוא יגיע למצב של פיקוח נפש דוחה את השבת, ולכן לא יהיה כאן חילול שבת. אבל, ביוצא מן המישוב למדבר, ביום רביעי או ביום חמישי או בערב שבת, אז אסור, לפי שימים הללו מתייחסים לשבת הבאה, ונקראים קמי שבתה. אלה הימים שכבר באזור, שכבר בתחום של שבת הבאה, במאמר מוסגר אני מאיר, ידועה לנו הלכה במסכת פסחים, שמי ששכח ולא עשה הבדלה במוצאי שבת, רשאי לעשות הבדלה עד סוף יום שלישי. זה בדיוק ההיגיון שכנראה עומד כאן ברקע דברי הריבש. ימים ראשון, שני ושלישי כרוכים אחר השבת שעברה, והחל מיום רביעי מתחילים להתכונן לקראת השבת הבאה. וכאן המשפט החשוב, מסיים הריבש את תשובתו ואומר, ואף על פי שהריף והרמב״ם פרשו את אותה ברייתא במסכת שבת בדרך אחרת כמו שכתבנו למעלה, מכל מקום הדין דין אמת. כלומר, טוען הריבש, מצאנו מחלוקת פרשנית בביאור דברי הברייתא, אבל לא מחלוקת הלכתית. הברייתא סובלת פירושים שונים, הברייתא יכולה להתפרש בפירושים שונים, וכל אותם פירושים נכונים להלכה. כלומר, אם מישהו עלול לחלות במחלת ים ולהתבטל מעונג שבת, צודקים דברי הריף, ואנחנו נפסוק על פי דברי הריף. כלומר, אין מחלוקת הלכתית בין הריף לבין בעל המאור, כל המחלוקת היא רק בפירוש הברייתא. ומסיים הריב"ש, וכן הסכים מורי הר"ן ז"ל בפירוש ההלכות שלו. כלומר, גם הר"ן טוען שהמחלוקת היא מחלוקת פרשנית, אבל לא מחלוקת הלכתית. להלכה, כולם מקבלים את אותו יסוד של בעל המאור, שלפיו מותר לעשות מעשה שיוביל בהכרח לחילול שבת בתחילת השבוע, במחצית הראשונה של השבוע, אבל לא במחצית השנייה. זו אם כן דעת הריב"ש, וכפי שנראה מיד, התשובה הזאת של הריב"ש היא עומדת ביסוד כל הדיונים בנושא הזה, יש שהסכימו איתה, יש שחלקו עליה, אבל בוודאי מדובר על תשובה יסודית ועקרונית שקובעת את ההלכה בנושא הזה. השולחן ערוך ככל הנראה קיבל באופן כללי, תכף נראה את ההסתייגות, אבל באופן כללי קיבל את הגישה הזאת של הריב"ש, ובסימן ר' ממחת באמת פסק בפירוש, היוצאים בשיירה במדבר, והכל יודעים שהם צריכים לחלל שבת, כי מפני הסכנה לא יוכלו להתעכב במדבר לבדם, שלושה ימים קודם השבת אסורים לצאת, וביום ראשון ושני ושלישי מותרים לצאת, ואם אחר כך יראה לו סכנה ויצטרך לחלל שבת מפני פיקוח נפש, מותר ואין כאן חילול. כלומר, השולחן ערוך באופן פשוט מביא בדיוק את ההלכה של בעל המאור. הביאור הלכה שם באמת מאיר שכל הפסיקה הזאת של המחבר היא לפי שיטת הרב זרחיה הלוי, לפי שיטת בעל המאור, ולכן פשטו דברי השולחן ערוך שהדבר הזה מותר. הרמ"א באותו סימן, לא על אותו סעיף, בתחילת אותו סימן, גם הוא מדגיש קודם שלושה ימים שרי, ואפילו במקום שיצטרך הישראל לעשות אחר כך מלאכה בשבת, להוליך הספינה. כלומר, גם הרמ"א פוסק בפירוש, שאפילו אם היציאה תהיה כרוכה באיסורים בשבת, הרי שהאיסורים הללו מחמת פיקוח נפש, ומי שיוצא לדרך בתחילת השבוע, הדבר הזה מותר. אז אם כן, לכאורה פשטו דברי גם השולחן ערוך, בסימן ר' ממחת סעיף ד', גם הרמ"א בסימן ר' ממחת מסעיף א', מסעיף הראשון, גם השולחן ערוך וגם הרמ"א מקבלים כנראה את אותה קביעה של הריב"ש, שלפיה אין מחלוקת הלכתית בפירוש הסוגיה, פירושו של בעל המאור אכן נפסק להלכה, ומותר לצאת בתחילת השבוע, גם אם הדבר הזה יהיה כרוך בחילול שבת. אבל כאמור, התשובה הזאת של הריב"ש כלל אינה מוסכמת. דור או שני דורות אחרי הריב"ש, ממש מראשוני האחרונים, חלקו על התשובה הזאת בפירוש. למשל, דעת המהרי בן לב, מהרי בן לב מראשוני האחרונים, מצטט את התשובה הזאת של הריב"ש, עומד על כך שהריב"ש נשאל בנושא הזה בכמה מקומות, והתיר בכל המקומות, על פי הדין, על פי הפירוש הזה של בעל המאור, או בן זרחיה הלוי, אבל מאיר על כך המהרי בן לב, ולכאורה קשיא. דבהדיה כתב הרב אלפסי, כלומר הריף עצמו, דהיכא דאיכא חילול שבת בוודאי, אפילו ביום ראשון, איתלא למגזר. במילים פשוטות שואל המהרי בן לב, האומנם, האם יעלה על הדעת שיותר לאדם לצאת ביום ראשון או ביום שני או ביום שלישי בשבוע, כאשר הוא יודע בוודאות שהוא יצטרך לחלל שבת? הוא מסביר ומוסיף מהרי בן לב, ולפי זה אפשר לומר דאפילו בעל המאור לא הורה להקל בדבר דאיכא חילול שבת בוודאי. לא יכול להיות שבעל המאור יתיר לאדם לעשות ביום ראשון או ביום שני בשבוע פעולה שבסופו של דבר תוביל אותו לחילול שבת. נכון, חילול שבת משום פיקוח נפש, אבל סוף סוף חילול שבת. ולכן מסביר המהרי בן לב, כל מה שאמר אפילו בעל המאור עצמו הוא דווקא בדבר שהוא ספק, או אפילו ספק קרוב לוודאי. על המצבים הללו דיבר בעל המאור ואמר שמותר לצאת לדרך, אבל לעשות פעולה שבוודאות תוביל לחילול שבת, הדבר הזה עשו גם לדעת בעל המאור. מסיים, המהרי בן לב וכותב, אבל אם החינם, היכא דאיכא חילול שבת בוודאי, כגון אלו היהודים ההולכים במדבר בשיירות הישמעאלים וכיוצא בו, דעל כל פנים הם צריכים לחלל את השבת מפני הסכנה, אפילו הרב זרחיה הלוי בכגון היי לא כאמר, אלא מסתברא דכול הוא אפין, שבין להחמיר ותו לא מידי, נאום הצעיר יוסף בן לב. אז אם כן, המהרי בן לב חולק על הריב"ש, הוא לא חולק על בעל המאור, הוא קימתא בדברי בעל המאור, מסביר שגם בעל המאור מודה לחלק בין ספק לבין ודאי, כלומר הוא חולק על הריב"ש שהתיר להצטרף לאותה ארוחת ישמעאלים, וקובע שהדבר הזה אסור כי יש בו חילול שבת בוודאי. אז אם כן, המהרי בן לב חולק על מסקנתו של הריב"ש. מחלוקת עקיפה אף יותר מצאנו בתשובת הרדב"ז, חלק ד' סימן ע"ז, גם הרדב"ז נשאל בדיוק אותה שאלה, אם מותר לצאת לשיירה אם אתה לצאת למדבר עם השיירה, הרדבז מצטט את תשובתו של הריב"ש, וכותב, מעולם לא שמחתי על הוראה זו, דנפיק מינה חורבה. כלומר, אני מכיר את תשובת הריב"ש, אבל מעולם לא פסקתי הלכה למעשה, כדבריו של הריב"ש. והערה מעיינת מן הרדבז, אני לא מקבל את טענת הריב"ש, שאין מחלוקת הלכתית בין הראשונים. כותב הרדבז, עוד אני חושב, שכמו שהודע הריב"ש, שחולקין הריף והרמב"ם על בעל המאור בפירוש הברייתא, כך חלוקים עליו בדין. מה זאת אומרת אין מחלוקת הלכתית? אם הברייתא מתפרשת למשל לפי הריף והרמב"ם כמדברת על ביטול עונג שבת, כמדברת על מחלת ים, אז היא לא קשורה לדברי בעל המאור. איך יכול הריב"ש לומר שלהלכה אין מחלוקת? וכל המחלוקת היא רק פרשנית. אין דבר כזה, אם המחלוקת היא מחלוקת פרשנית, ממילא המחלוקת היא גם מחלוקת הלכה למעשה. הריף והרמב״ם טוענים שההלכה של בעל המאור לא נכונה, ואסור לעשות אפילו ביום ראשון מלאכה שתוביל בסופו של דבר לחילול שבת. כך טוען הרדבז כלפי הריב"ש, ומסיים בהצטנעות, ואף על פי שאני יודע בעצמי שאיני כדאי לחלוק על הריב"ש, וכל שכן שהיה בקי בדברי רבו הרן, אני באתי לקיים מנהגינו שלא להקל בדבר שכבר נהגו בו איסור, ומחמיר אני ואין לתפוס עליי בזה. אז אם כן, תשובתו של הריב"ש איננה מוסכמת, משום שגם המערי בן לב וגם הרדבז חולקים עליה. וקודם הזכרנו שהשולחן ערוך באופן פשוט פוסק כמו הריב"ש ובעל המאור. אם נחזור ונעיין בדברי השולחן ערוך ונקרא עכשיו את ההלכה בשלמותה, נראה שיכול להיות שגם הוא היה ער להסתייגויות הללו של האחרונים מן התשובה של הריב"ש. נקרא שוב, אומר השולחן ערוך, היוצאים בשיירה במדבר והכל יודעים שהם צריכים לחלל שבת, כי מפני הסכנה לא יוכלו להתעכב במדבר, שלושה ימים קודם שבת אסורים לצאת, וביום ראשון ושני ושלישי מותר לצאת, ואם אחר כך יערה לו סכנה ויצטרך לחלל שבת מפני פיקוח נפש, מותר. אבל מוסיף השולחן ערוך, הוא פוסק עמהם לשבות, ואם אחר שיהיו במדבר לא ירצו לשבות עמו, יכול ללכת עמהם חוץ לתחום מפני פיקוח נפש. המחבר בעצם חוזר כאן לגוף הברייתא במסכת שבת. הברייתא שמה אומרת, אין מפליגים בספינה פחות משלושה ימים קודם השבת, ובאמת דברים אמורים לדבר הרשות, ולדבר מצווה שפיר דמי, הוא פוסק עמו על מנת לשבות, ואינו שובט דברי רבי. הגדרה מאוד משונה, כלומר צריך לעשות איזשהו תנאי פיקטיבי כזה, עם בעל הספינה, שהספינה תשבות בשבת, הספינה לא תעבוד, אף על פי שברור שאינו שובט. אף על פי שברור שאותו בעל הספינה ימשיך ויפליג גם בשבת, באמת רבן שמעון בן גמליאל חולק על רבי ואומר אינו צריך. אם כן יש כאן מחלוקת בין רבי לבין רבן שמעון בן גמליאל, האם יש צורך לפסוק עם בעל הספינה שהיא תשבות בשבת? השולחן ערוך כאמור פוסק כדעת רבי וקובע שיש צורך בתנאי כזה, יש צורך להסכים מראש שלא נגיע למצב של חילול שבת. המשנה ברורה על הפסק הזה של השולחן ערוך קושר אותו למחלוקת המערי בן לב והרדבז. כלומר, אם באמת יש אפשרות שהספינה תשבות בשבת, היוצא לדרך לא מתנה בוודאות לחלל את השבת, או שכן, או שלא. יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. הרי הוא עצמו פסק שלא נוסעים בשבת. הוא עצמו פסק ששובטים בשבת. ואז אם יקרה מצב כזה, שבסופו של דבר השיירה מתקדמת, והוא לא יכול להישאר לבד במדבר מפני פיקוח נפש, אז יותר לו להמשיך וללכת עם השיירה. כלומר, בעצם במצבים, בדיוק כמו שטענה המערי בן לב, כאשר יש ספק האם יגיע חילול שבת, מותר לצאת לדרך על הספק. מקסימום יהיה חילול שבת, זה חילול שבת מותר מפני פיקוח נפש. אבל אם יש מצב ודאי של חילול שבת, הדבר הזה אסור. כך אם כן לומד המשנה ברורה את אותה תוספת של השולחן ערוך, שצריך לפסוק עמו לשבות, ובביאור הלכה שם ניתן לראות, המחלוקת הזאת נזכרת בהרחבה, הביאור הלכה מביא את תשובת המערי בן לב, מביא את תשובת הרדבז, מסביר את המחלוקת שלהם עם הריב"ש, ומגיע למסקנה הזאת שצריך לחלק בין מצב שבו בוודאי ייגרם חילול שבת, ואז אסור לצאת אפילו בתחילת השבוע, לבין מצב שבו פוסק עמו על מנת לשבות. דהיינו שיש ספק מסוים, יש אפשרות מסוימת שלא יהיה צורך בחילול שבת, ועל זה דיבר בעל המאור, ובזה התיר לצאת לדרך. גם שאר האחרונים נוטים לקבל את החלוקה הזאת. למשל בשולחן ערוך הרב מציג את הדבר הזה כמחלוקת. כותב השולחן ערוך הרב שם, יש אומרים כיוון שיודע בבירור גמור שבוודאי יצטרך לחלל שבת, אסור לצאת אפילו ביום ראשון ואפילו לדבר מצווה. כלומר, אם אתה יודע בבירור גמור, אם זה רק, כותב שם שולחן ערוך הרב, אם זה רק קרוב לוודאי, אם יש סבירות גבוהה, אבל לא ודאות, שתצטרך לחלל שבת, הדבר הזה מותר. לעומת זאת, אם זה ודאי גמור שיצטרך לחלל את השבת, הדבר הזה אסור. כך כותב שולחן ערוך הרב, הוא מסיים ואומר, ויש להחמיר כדעה זו, אף על פי שאין למחות ביד המקלים, הואיל ויש להם על מי שיסמוך. כלומר, פשטו דברי הריבש, שמותר לצאת אפילו אם אתה יודע שוודאי תגיע לחילול שבת. אלא שהלכה למעשה, כך לומד המשנה ברורה את השולחן ערוך, כך לומד אדמור הזקן בשולחן ערוך הרב, הלכה למעשה חוששים לדעת המהרי בן לב, ומתירים לצאת רק בדבר שהוא ספק חילול שבת, אבל לא בדבר שהוא ודאי חילול שבת. אז אם כן, כאמור, הסוגיה המרכזית, סוגיית הפלגת ג' ימים, הפלגה בספינה ג' ימים קודם השבת, ראינו את פירושו של בעל המאור, ראינו את המסקנה ההלכתית שמסיק הריבש מבעל המאור, וראינו את הדיון בפוסקים בשאלה האם דברי הריבש אכן נפסקו להלכה. סוגיה מרכזית נוספת שקשורה לנושא הזה היא סוגיית המילה קודם השבת. כידוע, מילה דוחה שבת. תינוק שנולד בשבת חייבים למול אותו בשבת הבאה. תינוק שנולד ביום חמישי או ביום שישי, גם אותו ימולו ביום השמיני, אף על פי שהמילה קודם השבת, ויש חשש שמה הטיפול במילה, פי ההלכה, בשלושת הימים הסמוכים למילה, התינוק הוא בגדר חולה שיש בו סכנה, ומותר לחלל את השבת למענו. אם כן, כפי שמותר למול בשבת, כך מותר למול קודם השבת, אף על פי שהדבר הזה יגרור חילול שבת. כל זה לגבי מילה בזמנה. נשאל התשבץ, פשוט התשבץ חלק א', סימן כף א', מה דין מילה שלא בזמנה? כלומר, התינוק היה חולה, הוא הרגיש טוב, המילה בלאו הכי נדחתה בשבוע, בשבועיים, במצב שבו המילה נדחתה, היא לא דוחה שבת. אוקיי, אסור למול אותו בשבת. נשאל התשבץ, האם מותר למול אותו ביום חמישי? או האם מותר למול אותו ביום שישי? מצד אחד, ברור שכן, מה הבעיה למול ביום חמישי? מצד שני, אומר התשבץ, מי שימול ביום חמישי גורם לכך שבשבת עצמה התינוק יהיה חולה שיש בו סכנה ויצטרכו לחלל שבת מפני פיקוח נפש. או דוגמה אחרת, לא לגבי תינוק שהיה חולה ולא נימול בזמנו, אלא לגבי גר. כותב התשבץ בסוף אותה תשובה, ומכאן אני אוסר למול את הגר בחמישי בשבת כדי שלא יבוא יום שלישי למילה בשבת ויצטרכו לחלל עליו שבת. אם כן, אסור למול גרים בימים שלפני השבת, כדי לא לייצר באופן מלאכותי מצב של צורך לחלל שבת מפני פיקוח נפש. כך פסק התשבץ, והבית יוסף ביורה דעה סימן רי סמכת מביא את דברי התשבץ להלכה. הפסיקה הזאת של התשבץ לכאורה קשורה לדיון שראינו מקודם, ובאמת השולחן ערוך לא מתייחס בפירוש לשאלה הזאת, אף על פי שבבית יוסף באופן פשוט פסק כדעת התשבץ, והדבר הזה עורר את תשומת ליבו של השח. השח על השולחן ערוך ביורה דעה שם, בסימן רי סמכת, משיג על התשבץ ומשיג על הבית יוסף שמביא אותו, ואומר, הרי אלה בדיוק דברי בעל המאור. כלומר, אסור להיכנס למצב שיגרור חילול שבת, על זה בדיוק דיברה הברייתא במסכת שבת בדף י"ט, ואותה הברייתא סיימה ואמרה, אבל לצורך מצווה מותר. מותר לעשות בימים הסמוכים לשבת מעשה לצורך מצווה, אף על פי שהוא יגרור חילול שבת מפני פיקוח נפש. ואם כן, השח משיג על פסיקת התשבץ ואומר שמותר למול מילה שלא בזמנה, גם ביום חמישי, גם ביום שישי. מילה כזאת אמנם לא דוחה שבת, אבל אם עלו בחמישי או שישי ויצרו צורך לחלל שבת מפני פיקוח נפש, הדבר הזה מותר, כך דעת השח. ובאמת הלכה למעשה, יש בדבר הזה דיון גדול בין הפוסקים. המנהג האשכנזי הרווח הוא כדעת השח, ולעומת זאת הרב עובדיה יוסף בתשובה בשו"ת יביע עומר חלק ה' סימן כף ג' טוען שמנהג הספרדים הוא דווקא כדעת הבית יוסף וכדעת התשבץ, שלא מלאים מילה שלא בזמנה, בימים חמישי ושישי, מחשש שמא הדבר הזה יגרור חילול שבת לצורך פיקוח נפש. בקציר העומר, היות שזמננו תם, אבל בכל זאת נוסיף עוד 2 או 3 דקות כדי להשלים את הנושא הזה. כאמור, הדיון הזה בין התשבץ לבין השח קשור לדברי בעל המאור, ובכל זאת 2 מן האחרונים, וזה המערץ חיות בפירושו לשס והיווץ, בשו"ת שילת יווץ חלק ב' סימן צדיהי, שניהם מקשרים את הדיון הזה של התשבץ והשח גם לסוגיה נוספת מאוד מאוד מעניינת. בגמרא במסכת נידה, בדף למדחת עמוד א' למדנו. תניה, חסידים הראשונים לא היו משמשים מיטותיהם אלא ברביעי בשבת, שלא יבואו נשותיהן לידי חילול שבת. היו נמנעים מתשמיש המיטה בשבת, נמנעים מתשמיש המיטה ביום רביעי בשבוע, משום שעל פי החשבון שלהם, אישה שהתעברה ביום רביעי תלד בשבת. ואם האישה תלד בשבת, יהיה צורך לחלל שבת. רש"י שם כותב שלא תלד בשבת ויצטרך לחלל עליה את השבת. טוב, הגמרא הזאת לא נאמרת כהלכה פסוקה, אלא כאיזשהו מנהג של חסידים הראשונים, ואף על פי כן כותב המערץ חיות שזה בדיוק המקור לתשובת התשבץ. כלומר, סליחה, כותב בשאלת יבץ, כותב שזה בדיוק המקור לתשובת התשבץ. כלומר, אסור למול ביום חמישי או ביום שישי, שמא הדבר הזה יביא לידי חילול שבת, כמו שאסור לקיים תשמיש המיטה ביום רביעי, שמא הדבר הזה יוביל בסופו של דבר ללידה בשבת. אז אם כן, כמו שאמרתי מקודם, הסוגיה המרכזית בנושא היא ודאי הסוגיה במסכת שבת לגבי הפלגה בספינה, אבל בכל זאת כדאי לזכור גם את ההיגד הזה, את המשפט הזה בסוגיה בנידה בדף למד ח', כי גם הוא קשור על פי הפירוש של האחרונים האלה לנושא שלנו. זו הערה אחת, והערה האחרונה, ובה נסיים, ניתן דוגמה מעשית לכל הדיון הזה, וזאת תשובה מאלפת. מאלפת גם מצד המדיניות ההלכתית שיש בה, תשובה של הרב ולדנברג בשו"ת ציץ אליעזר, חלק י"ב, סימן מ"ג, והוא נשאל כך. בבתי החולים, לרבות גם בבית חולים שערי צדק, פה עיר הקודש, מבצעים ניתוחים גם בימי חמישי ושישי, ואפילו כאלה אשר כתוצאה מזה, יצטרכו אחר כך בוודאות לחלל על המנתוחים את השבת משום פיקוח נפש. ואם כן נשאלת השאלה, האם מותר לבצע ניתוחים כאלה בימים האמורים, כלומר בימים חמישי או שישי, גם כשאין דחיפות לבצע מיד, וניתן לדחותם לאחר השבת, ורק משום הנוחיות והסדר והרווחת זמן, מבצעים אותם בימים הנזכרים. אם כן, לא שאלה של מילה ביום חמישי או שישי, אלא שאלה של קביעת ניתוחים. כמובן, ניתוח דחוף, עושים אותו מיד, אפילו בשבת, אפילו בימים לפני שבת, אבל אם מדובר על ניתוח חשוב, אבל לא דחוף. אלא מה, שאם תנתח אדם ביום שישי בבוקר, הוא יצטרך להישאר בהתאוששות, יצטרך להישאר בהשגחה צמודה גם בשבת, והדבר הזה גורם חילול שבת. האם הדבר הזה מותר או אסור? הרב ולדנברג אומר כמובן שהדבר הזה תלוי במחלוקת שבין השח ובין התשבץ. על פי דעת התשבץ יש לאסור את הניתוח, ולעומת זאת על פי השח יש להתיר, ושוב מה היה הנימוק של השח? השח למד את הסוגיה כמו בעל המאור, את הסוגיה בשבת, וקבע שהיות שהברייתא התירה בפירוש לצאת להפלגה לצורך מצווה אפילו בערב שבת, ואם פירושו של בעל המאור צודק, משמעות הדברים שמותר לייצר פיקוח נפש מלאכותי בערב שבת לצורך מצווה, ממילא גם ניתוח שהוא ודאי צורך גדול של מצווה מותר בימים חמישי ושישי, כך כותב הציץ אליעזר. ואז הוא מוסיף עוד משפט אחד, כמו שאמרתי, משפט מאוד מאוד חשוב ויסודי לגבי מדיניות הלכתית, והוא כותב כך, אף על פי שהעלינו ליתרה, כאמור הוא פוסק כמו השח ולכן הוא מתיר את הניתוח, אבל חשבתי בדעתי שמכל מקום מה טוב היה שבבית חולים דתי יעשו חישוב מראש לא לבצע ניתוחים כאלה בימי חמישי ושישי. דהה יש הרבה גדולים שנקטו כמו הוראת התשבץ, ובהרבה מקומות גם החמירו. כמו שאמרנו קודם, הרב עובדיה יוסף טוען שלכתחילה צריך להחמיר כדעת התשבץ. אם כן, אומר הציץ אליעזר, אני אומנם פסקתי כדעת השח, שכל דבר שהוא לצורך מצווה מותר אפילו בערב שבת, אף על פי שיגרם חילול שבת, אבל למה לא נחמיר בזה לפחות בבית חולים דתי? כך כותב הציץ אליעזר. ואז הוא מוסיף, אולם הדרנה בי, אני חוזר בי. לא, לא, אני לא רוצה להחמיר. כי בנידוננו הרי מדובר בחולים שמסוכנים בגלל מחלתם, ואחרת לא היו מתירים להכניס אותם לחדר ניתוח. ואם כן, יש מצווה להצילם, ויפה שעה אחת קודם. ולכן, אם לפי התור אפשר כבר לבצע הניתוח במספר ימים קודם, ורק מפני שהוא יצא ביום חמישי ושישי לא יבצעו וידחו לתחילת השבוע הבא, הרי זה לפי דעתי כאין מצווה הבאה בעבירה, מה שדוחים על ידי כך ההצלה והריפוי. כלומר, טוען הציץ אליעזר, ובהמשך התשובה הוא מסביר את זה יותר, בבית חולים לא משחקים. בבית חולים לא עושים דברים סתם. ואם הוחלט לנתח, על כוחנו שהדבר הזה מספיק חשוב. מספיק חשוב כדי לנתח, ומספיק חשוב כדי לסמוך על דעת השח, ולהתיר לצורך מצווה, אף על פי שיגרם בסופו של דבר חילול שבת. בהמשך התשובה שם מדבר רצית אליעזר גם על העניין של קביעת לוז ניתוחים בבית חולים. התשובה נכתבה כבר לפני עשרות שנים, אבל מאז עד היום כולם מכירים את העומס הגדול שנמצא על חדרי הניתוח ועד כמה שדוחים ודוחים ניתוחים. ולכן אומר רצית אליעזר, אם יש אפשרות לנתח, הדבר הזה הוא צורך מצווה וראוי וכדאי לפסוק כדעת השח ולהתיר את הפעולה הזאת, אף על פי שבסופו של דבר היא תגרום חילול שבת. סוף דבר, ראינו שהלכה למעשה מותר לבצע פעולות שעלולות לקרום לחילול שבת, אבל רק אם מדובר על חילול שבת מן הספק. פעולה שוודאי תגרום חילול שבת אסורה, אלא אם כן יש בה צורך מצווה. ואם באמת יש בדבר הזה צורך מצווה, הותר לבצע פעולה אקטיבית בידיים, אף על פי שהיא תוביל בסופו של דבר לחילול שבת. בשיעור הבא נמשיך ונעסוק בסוגיה הזאת, בשאלה של כניסה למצבים שמובילים בסופו של דבר לצורך לחלל שבת משום פיקוח נפש.